איתנו כבר ראש הממשלה לשעבר, רב אלוף במילואים אהוד ברק. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר אור וחתימה טובה לכם ולכל המאזינים.
הממשלה החליטה הבוקר, אחרי דיון ארוך מאוד, על סגר קשיח עוד יותר מחג הפסח. האם לדעתך בסופו של דבר זו הייתה החלטה של אין ברירה?
אני לא חושב, אני חושב שזה הודעה באלף על כישלון מוחלט של כל העניין. הרופאים לא דורשים סגר כללי, דבר עם מנהלי בתי החולים, חושבים שזה דבר שגוי. יכול להיות שבעוד כמה שבועות, כשנשמע את גמזו אחרי שהוא התפטר, מדבר בגילוי לב, גם הוא יגיד, זה סגר שלא נדרש, במקומו הייתה נדרשת פעולה מדויקת אחרת, שידועה כבר מזמן, אתה צריך לנקט לפני חצי שנה, אני אפילו לא רוצה למנות אותה, אלא אם כן תבקש. מה שאנחנו רואים פה זה סגר שלא היה באמת נחוץ, והוא גם לא יוריד את התחלואה. פגיעה אולי בלתי הפיכה במשק, עם תוספת סבל אנושי אדיר, כבר שילמנו 100 מיליארד דולר, יהיה עוד 40 מיליארד דולר, אבל בעיקר היום יש 2 מיליון אנשים שתלויים על כל אלה שלא עובדים, זה יכול לעלות ל3 מיליון. כל זה בשביל לשרת מטרה אחת של ראש הממשלה, שלא יהיו הפגנות.
אתה באמת חושב שראש ממשלת ישראל, למרות המשפט וכתב האישום, מוביל מדינה של 9 מיליון אנשים לסגר, אך ורק כדי שלא יפגינו נגדו?
אני בטוח שהוא היה מתפלל גם שזה יוציא אותנו מהתחלואה ויוציא אותנו מהפגיעה הכלכלית, אבל את זה הוא כבר נכשל בלעשות, והיות והוא לא חסר יכולות והבנה, הוא מבין שגם הסגר הזה לא הולך להיגמר. אנחנו, הוא מזהיר אותנו גם בדברה, אגב, כל הדוברים, גם את הממשלה אומרים, זה לא הולך להיגמר בעוד כמה שעות. אבל במצב הזה שהוא מצא את עצמו, בגלל שהוא מרוכז בסוף רק בעצמו, הוא חושב בכל הרצינות שייתכן שהכאוס הזה זה משרת אותו. הוא משרת משום שבחסות הכאוס הזה אפשר להכריז על חוקי חירום, בחוקי חירום הכל אפשרי, אפשר להפסיק את עבודת בתי המשפט בשם בריאותם, אפשר להפסיק את ההפגנות בשם בריאותם, יכול להיות שאפשר גם לפטר את היועץ המשפטי בחסות
בריאות העם, ולא לדחליל
שיחיד לליכוב הליכי.
רגע, מה, אתה חושב שזה מהלך שחקות מתוחכם שסופו להביא לפטורי מנדלבליט?
הכל נמצא בתוך המניו שלו, ותרשמו את מה שאמרתי ועוד ניפגש.
אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המספרים, שיש 6,000-7,000 נדבקים.
הנה, עכשיו פורסם חיים מספר של אתמול, 6,800 מאומתים חדשים.
כמות, כל חולה מפיל אנשים לבידוד, אתה לא יכול ללכת לשום מקום, כי כל מקום זה סכנת בידוד. אתה בעצם במילא באיזשהו סוג של סגר. גם אני מאוד מתלבט אם לצאת מהבית.
מה היית עושה אחרת?
מה אפשר עוד לעשות? עוד מקום עבודה, פחות מקום עבודה.
האמת היא, לפני חצי שנה הייתי מעביר את זה כפי שהוחלט בהחלטת ממשלה לגבי מצבי חירום, מלחמה, רעידת אדמה קטלנית, מגפה. בשנת 2007 הוחלט שמעבירים את הכל אל פיקוד העורף. הוא יודע בניגוד לכותבי ניירות במלל או לראש הממשלה עצמו, שהוא פרזנטור מעולה אבל מנהל בינוני ומטה, ומקבל החלטות אפס, לך לחוות דעת של הבן שלו. אבל מזמן הייתי מעביר את זה אליהם, הם יודעים טפל, למעלה מקום היו מפצלים את העבודה. העבודה מתנהלת לא על ידי ישיבת הממשלה, שזה בדיחה בשביל דברים כאלה, הייתה מתנהלת על ידי 250 פלוס ראשי מועצות וראשי עיריות במדינה, שעובדים כל אחד מול פיקוד העורף.
אבל אתה יודע, ב-6,800 מומתים, גם פיקוד העורף לא יכול לעשות.
אז עכשיו תשמע מה הייתי עושה. במנחמיה, מי שיכול לקבוע איך עובדים בקפסולות, זה ראש המועצה של מנחמיה, זה לא שום שר בממשלה, זה בדיחה. המערכת הזאת יודעת, היא הייתה בונה מזמן, לפני חצי שנה מתחילה לבנות מערכת הקיטוע של הבדיקות, את הכסף שבזבזו כבר עשרות מיליארדים, היו מעבירים קודם כל לבתי החולים ומסמיכים אותם, דבר עם איציק רייץ, עם רוטשטיין, עם מי שאתה רוצה, עם גמזו אחרי שהוא יתפטר בעוד כמה שעות, ותראה שלא נתנו להם את הכסף כדי לגייס מחדש לעבודה את כל הרופאים שפרשו בעשרת השנים האחרונות, להביא אותם בחזרה לעבוד במחלקות שאינן קורונה, כדי שהצעירים
יעשו בקורונה.
תן לי לגמור, להפסיק את הלימודים בשנה רביעית, חמישית ושישית ברפואה, ולהביא את כל הסטודנטים לעבוד כרופאים על יד רופאים אחרים. יש שורה עצומה של מהלכי חירום שהיה צריך לבדוק.
אבל זה אני הבנתי.
שבמרכזם עיקרון אחד, מטפלים במוקדים, ועכשיו אני חייב...
עכשיו רגע, אבל אני מוכרח להכניס שאלה, מר ברק. הבנתי מה היית עושה בחצי שנה האחרונה, הבהרת את זה בצורה ברורה ובהירה לחלוטין. השאלה, לו אתה היום פתאום מקבל נתון של 6,800 מאומתים, במצב שאליו הגענו בגלל ניהול לא נכון. מה אפשר לעשות היום?
תקשיב, ירון.
מקשיב כל הזמן.
אנחנו, אתה והאזרחים לא מבינים את עניין הבדיקות. אני לא רוצה להיכנס לאמינות של הבדיקות. נניח לא יש הבדיקות אמינות. אתה מקבל את מה שאתה רוצה. יש אזורים במדינה, אגב, מוקדי ההתפרצות, שאם תבדוק בהם 60,000 בדיקות היום, תקבל 15,000 נדבקים. יש מקומות אחרים שבהם תקבל 7,000 נדבקים. במגזר החרדי תקבל 15,000, במגזר הערבי תקבל 7,000, בתל אביב...
צודק, עזוב את הבדיקות.
אין לי לגמור. בצפון תל אביב תקבל 2,000 או 1,500, ובין המפגינים תקבל 10. ולכן הבדיקות לא אומרות כלום, הן אומרות מה מי שרוצה להכיל אותך בהחלטות רוצה לקבל, הוא מקבל מה שהוא רוצה,
אבל גם מספר החולים הקשים עולה.
הוא מקבל כל תוצאה שהוא רוצה.
אבל גם מספר החולים הקשים עולה. וזה מדהיג.
ברור שעולה, יש תחלואה, הרי הכישלון הוא שנתניהו יצא לחופשה, או שלח את כולנו לעשות חיים אחרי הצלחה החלקית בגל הראשון, ופנה להתעסק במיליון שקל של החזרי מס, שהוא חושב שהוא דרוש, הוא דבר עכשיו על סעודות שפגעו, הסעודה אצלו בבית בליל הסדר, הייתה הפיגוע הראשון באימון של הציבור. לכן, עזוב, אני אומר לכם, אנחנו בתוך סגר ובתוך פגיעה אנושית אדירה, רק כדי שראש הממשלה הזה יתחמק מאימת הדין, אין לזה שום סיבה אחרת, אין לזה שום הצדקה אחרת, ואנשים שיושבים בתוך הממשלה מבינים את זה ויודעים את זה.
מצד שני, אגב, אם התיאוריה שלך נכונה, אני לא חושב שזה כל כך חכם מצד נתניהו, כי הוא מאוד נפגע בדעת הקהל ובאמון הציבורי בו מאז פרוץ המגפה.
חיים, אתה מבין פוליטיקה יותר טוב ממני.
לא, אף אחד. נתניהו כבר מבין.
תקשיב, כשהוא מסתכל על הסקרים, הוא זוכר ששלוש מערכות בחירות, הוא לא הצליח להגיע למצב שיש רוב של אנשים שרוצים אותו כראש ממשלה. הוא השיג את זה בתחמנות פוליטית מול אחד קצת חלש ואחד קצת אפלולי בכחול לבן. הוא לא השיג את זה בבחירות.
סליחה, אבל הוא השיג את זה כדת וכדין, לפי החוק.
שאחרי קורונה ואחרי מפולת כלכלית כזאת, אין לו שום סיכוי להיבחר. נתניהו כבר לא חושב על להיבחר, לא על בחירות דצמבר, לא שום דבר. הוא חושב על המשך הסגר, על צעדי חירום, על חוקי חירום. זה עבד בהונגריה, זה עבד בפולין, זה לא יעבוד פה. בין היתר משום שהמפגינים נחושים. אני מקווה שהם יהיו מספיק חכמים כדי לשמור על כל ההוראות, ולא לתת לו זיז להתעלות בו ועוד פעם להאשים אותם.
ההוראות מאוד קשיחות בעניין, מאוד קשיחות עכשיו ההוראות.
הוא מבין מזמן נתניהו שהוא גמור, הוא לא מסוגל לצאת דרך בחירות, לא יבחרו בו בשום בחירות. אבל הוא יכול בחסות חוקי החירום כפי שרמזתי, להגיע למצב שהסגר הוא כללי, שהמצב הוא קטסטרופלי, ובאבסורד, כמה שהוא יותר קטסטרופלי זה יותר טוב, ואפשר יהיה לסגור גם את בתי המשפט בדצמבר, ואינשאללה לפטר את, את היועץ המשפטי, ולהעמיד דחליל שיעשה עיכוב הליכים.
אבל מעבר לנבואת הזעם הזו, אתה מסתכל על המספרים, אתמול היה עוד סקר בחדשות 12, הליכוד בראשות בנימין נתניהו, 29 מנדטים, ועדיין הוא המועמד המועדף על הציבור להרכיב את הממשלה.
איזה ממשלה תהיה אם לא בראשות נתניה, בראשות בנט?
אז הוא יודע שזה גמור. מה זה חשוב? זה 29, זה כבר היה 41 לפני חודשיים, וזה יכול להיות שזה 21 בעוד חודשיים.
אז אם יש בחירות מראש הממשלה, לדעתך?
הוא מבין, תעזוב, אין בחירות אישיות, אין בראש הממשלה. בנימין נתניהו, תאמינו לי, אני מכיר טוב מאז שהוא היה בן 19, בנימין נתניהו די מבוהל, המשפחה עוד עוזרת לו להיות מבוהל עוד יותר. הוא שחקן על, פרזנטור מצוין, הוא ימשיך להפגין קור רוח, ימשיך לדבר בבאס בריטון, ומי שמכיר אותו רואה את, רואה את הסימני מצוקה ומריח את הזיעה. ואני לא, אני לא רוצה ברעתו, אני אומר לך, אני, יש לי יותר אמפתיה עליו מאשר לשריו, כל אלה שותקים כרגע.
אבל כשזה מגיע למבחן והוא מפר את ההסכם עם כחול לבן, ואריה דרי אומר, אני אתן ערבות שבני גנץ, אני אלך לגנץ, אתה רואה שבסופו של דבר כל המפלגות החרדיות, כל מפלגות הלוויין של הליכוד, הולכות עם בנימין נתניהו.
זה גמור, אני חושב שנתניהו מבין שאין לו שום סיכוי לנצח בבחירות, בצל הקורונה וה... משבר הכלכלי, והיות והוא מבין את זה, הוא חותר לחוקי חירום. קארל שמיט, הפילוסוף של, אחת התנועות האפלות במאה הקודמת, אמר פעם שדיקטטור זה מי שיכול להוציא, לחוק חוקי חירום. נתניהו התחיל לדבר על חוקי חירום. הוא כבר מדבר כדי להכין את דעת הקהל, ויש את חוק חירום שיעשור הפגנות המוניות.
איך היית מצפה שהמפגינים יתנהלו?
שני מיליון אנשים שלא יודעים איך הם יאכילו את הילדים בעוד שישה חודשים. יש 2 מיליון אנשים שמתפעלים יום כיפור, וארבע שעות מתוך 7 שעות של דיון קבינט הוקדשו להפגנות. עד עכשיו אין שום עידוד שמישהו נדבק מהם, וכל מה שקורה איתם זה שהם מטלטלות את נתניהו בניגוד למה שהוא מנסה לספר לנו.
אמרת שלא צריך לגרום לשום סדק שישחק לידיו של מר נתניהו. איך ההפגנות לדעתך צריכות להתנהל עכשיו אחרי ההחלטה מלפנות בוקר?
אני אומר, צריכות להידבק בצורה קנאית לחוק. אם אומרים שרק 2,000 ובקפסולות של 20, אז צריכים להיות 100 קפסולות של 20 ששומרות את זה בצורה שלא תיתן שום זיז, לא לנתניהו ולא לצלמים, אגב, בכל בלובשי הקסקטים שהגיעו להפגנה בהתחזות לסטודנטים כדי לראיין. אלה עובדי מדינה שקבלים איתנו משכורת, מקום אחר יוצאות למפוטרים למחרת.
לא, 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 רק את אופס ואופס, הם לא עובדי מדינה, הם עובדי
מדינה. לכן, אני הייתי אומר להם, תפגינו בדיוק בהתאם להוראות, אל תשברו שום הוראות, אבל אל תפסיקו את ההפגנה, תמשיכו בגשרים, בקפסולות של 20, תבואו למרכז של כל יישוב, שהוא פחות מ-1,000 מטר מביתכם, לעשות הפגנה. תעשו הפגנות גם בקיסריה, תעשו הפגנות בבלפור, תמשיכו בגשרים, תוציאו למרפסות שלטים, דיבוק צה.
ראית שטופז ואופר גולן, טופז לוק ואופר גולן, אותם יוצאו שם של הגישו מגדך תביעה?
הגישו, עוד הרגיזו, באמת, ליצנים, חבל, חבל להתייחס אליהם. בסוף הם משרטים.
לא, הם טוענים שאמרת לא אמת, שהם לא ביימו את המיצג הזה.
עבדים נרצעים, אף אחד לא אמר שהם ביימו את המוצג הזה, הם הגיעו לשם, הם טענו שהם סטודנטים שעושים סרט, הם התחבאו מאחורי קסקטים, והם ברחו כמו כלבלבים שנתפסו בשעת מעשה.
אמרת, לא בורר במילים, ברק.
אופר גולן והעבד, טופז לוק, אני מכיר מתוך התביעה, יורטו מפבריקים הכחשת קורונה בהפגנה.
נו, בסדר גמור. זה פיברוק, לא, שאתה מופיע, הם מתחזה לסטודנט, לא אומר שאתה יועץ של ראש הממשלה על תקשורת, שזה הדבר הראוי, הולך בזמן שהמדינה נאבקת בקורונה, אתה הולך לנסות למצוא, לצלם מישהו שתוכל להציג את זה אחר כך בחיתוכים שונים. תראה, האנשים האלה, אני לא צריך, מסביבת ראש הממשלה, יש שם תעשיית כזבים עתיקה, כבר יושב פועלת הרבה שנים, שהיא ייפסק כאשר הוא יסולק, הוא יעקר מבלפור, כפי שהוא
אני רוצה לשאול לזה אותך
פעם באיזה תחינה
בינתיים
למתפנים מהמונה עומד יישוב אחר.
בינתיים האופוזיציה היא מאוד חריפה, ואתה לא בורר במילים, אבל בינתיים ראש הממשלה מחזיק מעמד מבחינה פוליטית. אני רוצה לשאול אותך, אבל
אהוד ברק אתה רואה זה מחזיק מעמד?
כן, מחזיק
חכה
מעמד.
עוד כמה חודשים. אוקיי. והכל תלוי באמת בגיבוי שגם אתם בתקשורת תיתנו לעקרונות יסודיים של דמוקרטיה ולצורך של ראש ממשלה.
הרי האשימו את התקשורת שהיא מעודדת את ההפגנות, עכשיו אתה אומר ההפך.
התקשורת מעודדת את ההפגנות, אני לא חושב.
שנותנת להם סיקור, סיקור נרחב מעלו, סיקור לא פרופורציונלי, הרי האשימו אותה. התקשורת נותנת רוח גבית.
לא, מי שמאשים את התקשורת זה בלפור.
אוקיי.
מה אתה חושב תהיה תגובה של הליכוד שנקבל תכף לרעיון איתך?
צורה תגיד ככה, שוב החבר של הפדופיל שהעביר מיליונים להפגנות משתלח בצורה מכוערת בראש ממשלה מכהן, זה ניסיון
לא, אבל שכחת משפט
להתיח ראש ממשלה מכהן שלא יצלח.
לא, יגידו גם ראש הממשלה הכושל ביותר.
כן,
גם
בדיוק, הכושל ביותר בתולדות.
עכשיו, אני רוצה לגעת
זה חבורת
רגע,
בעיניי ליצנים, אבל צריך שצריך להקנות את התודעה הזאת לעוד 2 מיליון אנשים כדי שהוא יסתלק.
אני רוצה לגעת, אהוד ברק, בעוד נושא אחד. מסתבר שהאמריקנים מעבירים, מוכרים לאמירויות מטוסי F-35, כפי שפרסם לפני שבועות אחדים נחום ברנע בידיעות אחרונות, למרות ההכחשות שהיו בתחילה של ראש הממשלה ושל לשכתו. איך שומרים על יתרון יחסי איכותי של ישראל כשמטוסי הקרב החדישים ביותר מועברים לאמירויות? זה ניתן בכלל?
תראה, קודם כל זה לא רק מטוסי קרב, זה מטוסי קרב, זה מלטים תוקפים.
כן, מטוסי חמקן.
במשך שנים אנחנו ואמריקאים היינו היחידים שיש להם, ואמריקאים היו אלה שדרשו, אולי גם אנחנו מדם פסמת שזה
לא ימחר.
לא יועבר לצד שלישי, וגם מטוסי למד א' מאוד מתקדמים. הבעיה מתקדמת האמיתית היא לא עם האמירויות, אלא עם העובדה שנתניהו, כתוצאה ממדיניות בוטה ושגויה של הליכה רק עם צד אחד באמריקה, הוא איבד את המפלגה הדמוקרטית ואיבד את היכולת להיאבק בקונגרס, שזה המקומות שבהם היינו נאבקים בעבר, בכוח החוק הזה של QMA, של יתרון איכותי לצהל, נגד רצונות של הממשל, תמיד ממשלים רצו למכור לשכנים.
אבל מה רע שמדינה...
אבל אנחנו הצלחנו להגיע למצב שיש F-15 סעודי או F-16 מצרי, הם לא דומים ל-F-15 או F-16 ישראלים. אני לא יודע אם אפשר יהיה לנהל מיקוח על זה שה-F-35 לא יהיו אותו דבר כמו הישראלים, והדבר הכי בעייתי שקורה, שמיד אחרי שהאמירויות יקבלו את זה, תבוא למדינות כמו מצרים, ירדן,
גם יבקשו,
אבל אני לא מבין, אבל רגע,
סעודיה, וידרשו גם כן F-35, ולא יהיה הסבר.
אבל מר ברק, אבל זה רק...
אני לא יכול להגיד שהשיקול המדיני הכולל, בסך הכל הקשר עם האמירויות, עם בחריין, עם סודנים יהיה, זה קשר טוב מאוד, אני מברך עליו. למרות שהוא לא בדיוק שלום, לא נטפה מטעם מלחמה, את ה-ABC שעמד על הדוכן.
בסדר, אבל זה מוגים, הוציא אותם ממדינות עוינות.
אני מכיר כבר 20 שנה.
מוציא אותם ממעגל המדינות העוינות, וגם זה חשוב, כמו שציינת.
זה מהלך טוב, אבל לעשות את זה בלי להתייעץ קודם, עם שר הביטחון, עם ראש הממשלה החליפי, עם הרמטכ"ל, לגבש עמדה, לגבש דרכי המאבק,
אבל אתה רואה, בסוף ראש הממשלה עושה את מה שהוא חושב, למרות שהוא לא התייעץ.
ראש הממשלה הוא לא נשיא נבחר אמריקאי, והוא בסך הכל ראשון בין שווים בממשלה, ובדיוק חלק מההפיכה השלטונית שהוא מנסה לעשות, זה עיון באלף, לעיין את מתנגדיו מצד אחד, וגם את שותפיו מצד שני, לרסק את היכולת עבודה של הכנסת כגורם מפקח, וכרגע להרוס את הרשות השופטת. אני לא יכול לא להזכיר בערב יום כיפור הזה את העובדה שראש הממשלה וכל חבורתו לא מבקשים סליחה מליאת בן ארי ומהמערכת התביעה. ליאת בן ארי הוא מאובטחת כמו שמאבטחים את התובעים ואת השופטים במשפטים של משפחות הפשע, ג'אוריש, אברג'י, דומרני או רוזנשטיין. אז זה שהיא המקבילה, ליאת היא המקבילה של התובעים והשופטים במשפטי משפחות הפשע, זה ברור. אבל מי זה המקבילה של משפחת הפשע פה?
אני רוצה לסיום.
כל אחד ישאל את עצמו ויענה לעצמו וישאל את עצמו.
תענה לנו אותה, אנחנו אנשים
לא אינטליגנטים.
אני רוצה, נגמר לנו כמעט הזמן, ויש לי עוד שאלה אחת. אנחנו ערב יום הכיפורים, ואי אפשר שלא להיזכר ביום הכיפורים של 1973. אתה נדמה לי אז היית מפקד גדוד טנקים, נכון?
הייתי מפקד גדוד טנקים מאולתר שנלחם מהחווה
וחילץ את הגדוד של איציק מרדכי.
יש נטייה מוצלחת להגיע לכל הקרבות הכי מרים והכי קשים.
ויוסי יהושע היום בידיעות אחרונות בטור שלו עושה הקבלה בין 73 ל-2020, הכישלון הקונספציה, הוא כותב על כך. האם לפי דעתך בדור שלנו אנחנו עדיין תחת לקח של יום הכיפורים ההוא מלפני 47 שנים?
יום כיפור היה חוויה מעצבת שהצווה את כל החיים שלהם. כשאצלי בממשלה היו 5-6 שרים שחלק גדול מהם היה בחווה הסינית ממש יחד, אמרתי שזה ייצב אותנו, ואנחנו כשאר אנחנו פועלים אנחנו רואים לצידנו הולכות את הדמויות של כל האנשים הנפלאים שמכוחם, הלוחמים והמפקדים שמכוחם ניצלה ישראל אז מכל היוערה וההובריס בה בצמרת. הם הולכים איתנו כל הזמן, למרות שהם לא עברו את גיל 30 או את גיל 20, והם מכתיבים לנו איך להסתכל על החיים כדי שזה לא יחזור. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להצביע על ההבדלים. גולדה מאיר, אחרי המחדל של יום כיפור, כשהוא היה ברור לכולם, היא נבחרה ברוב ששום מפלגה לא רואה היום להיות ראשת ממשלה. אחר כך הייתה ועדת חקירה, ועדת החקירה 3-4 חודשים אחר כך, הוציאה אותה ודיין את הדרך המדיני זכאי, תהיה כן. את כל האחריות על הדרך.
ועל כך הייתה המחאה של מוטי אשכנזי.
ועדיין ההפגנות, רק ההפגנות הביאו אותה להכיר בזה שאין לה ברירה אלא לפרוש, כי היא איבדה את הסמכות המוסרית. יש לה סמכות מהבוחר, יש לה סמכות בתי המשפט, אין לה סמכות מהציבור, ההפגנות הפילו אותה. אני אומר שהיום צריך לקרות דבר דומה, אבל הוא לא יקרה לנתניהו, נתניהו בנוי אחרת. בזמנו היו גם כן שחיתויות. זה נתניהו לא המציא את השחיתות, אבל מי שנחשף בשחיתות בזמן מפאי, תחשוב על לוינסון או על אופר, הוא התאבד.
הלו, יעקב לוינסון, לא אני, אל תשרבב אותי.
כן, יעקב לוינסון, לא קרוב משפחה של חיים, הוא התאבד. אופר התאבד, הייתה בושה והיו ערכים. היום הכל נעלם, אני לא יכול להסביר לא את השתיקה של חברי הכנסת של הליכוד, אני מכיר חלק מהאנשים אמיצים ממש בשדה הקרב, כרגע הם שותקים, אני לא מבין, כחול לבן, שתי דמויות, אחד קצת חלש, שני קצת אפלולי, אבל שניהם בסוף אנשים עם הרבה זכויות.
גנץ ואשכנזי.
בצורה הרבה יותר בוטה. כן. בכל היום אני לא מבין את היועץ המשפטי, שהיה צריך לפתוח חקירה על הבן דוד, על המניות, על דיווחי שקר למבקר המדינה, והוא לא עושה את תפקידו. אני אפילו לא מבין את נשיאת בית המשפט העליון, אני מציע ביום כיפור שהיא תחשוב
איתה. אתה מינית אותו אגב לפצר, אבל לא חשוב.
האם באמת המבצר לא נופל?
טוב, נגמר לנו הזמן. אתה רוצה לומר שלום למרואיין הבא שלנו לפני שנשוחח איתו אולי?
תלוי מי זה.
שאול מופז שמו.
שאול מופז, תמיד ברכות וחיבור גדול, ואילו כולם היו כמותו.
תודה.
תודה, אהוד ברק.
חתימה טובה.